דרך הטבע, הפודקאסט שלכם בדרך לטיול, רשות הטבע והגנים.
איזה כיף שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על גן לאומי ירקון. אני הדר סטולר ומליחי, ונמצא איתי כאן דוקטור יריב מליחי, שהוא אקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים.
שלום הדר, אני מאוד מאוד שמח להיות פה, לדבר על הירקון, אחד הגנים הלאומיים האהובים, שטח מרתק מכל ההיבטים, גם מורשת אדם ובטח בהיבט האקולוגי.
מה זה אומר להיות אקולוג ברשות הטבע והגנים?
אקולוג זה הביולוג של פעם, היום קוראים לזה אקולוג. בעצם אני מרכז אצלי את כל המחקרים והסקרים לגבי החי והצומח והסביבה בכל השמורות טבע והגנים הלאומיים, וגם מה שביניהם. והידע הזה משמש אותנו בכמה דרכים, איך לשמור על הטבע יותר טוב, מה להראות לקהל שבא לבקר ומה לא להראות לו כי הוא עלול לפגוע, איפה אפשר לבנות כביש חדש, איפה בעלי חיים צריכים מעבר. כלומר, הידע הזה משמש אותנו בעצם לשמירת טבע טובה יותר.
מעולה. אז שנינו עובדים, המשרד שלנו נמצא בגן לאומי ירקון, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים נמצאים שם. אני באופן אישי מרגישה שזה הבית שלי. אני מתעסקת בכל מה שקשור בקליטת המבקרים ובשילוט ובהמחשה ובפעילויות שאנחנו עושים באזור המרכז וגם כמובן בגן לאומי ירקון. וחשבתי שזאת הזדמנות מצוינת לשתף את המאזינים שלנו במקומות שאנחנו אוהבים במיוחד. אתה מנקודת המבט שלך כאקולוג, אני כמי שעוסקת בקליטת המבקרים ובחוויה של הביקור באתר, מה אתה אומר?
אני אומר, בואי נשתף, בואי נתחיל לשתף, מה אנחנו אוהבים ויודעים על גן לאומי ירקון.
מעולה. אז אם אנחנו צריכים להזמין עכשיו אורחים אלינו הביתה, אמרתי שאנחנו מרגישים כמו בבית, אז מה המקום הראשון שהיית שולח את המבקרים בגן הלאומי?
אוקיי, הייתי שולח אותם למקום שבעיניי הכי יפה בגן הלאומי, ודווקא הכי פחות מוכר. רוב האנשים אוהבים לראות את המבצר, את תחנות הקמח, הייתי שולח אותם לאזור סבוך של מפגש תעלת ניקוז מקומית באזור כפר הבפטיסטים, פוגשת את נחל ירקון, יש שם סבך של קנה, אתה נמצא כמה מאות מטרים מכביש ארצי סואן, ואתה יושב בין הקנה המצוי והאב קנה, בשקט, ואתה מתחיל לראות את הברווזים ששתו מולך בנער, לראות, לשמוע את סיפורי השיר מסביב. אם יש לך מזל ואתה באמת שקט, אתה יכול לראות את הטורף על, חתול ביצות בגן לאומי ירקון.
ראית פעם?
ראיתי פעם חתול ביצות בגן לאומי ירקון. אני גם רואה אותו הרבה במצלמות שאנחנו שמים. אני הייתי מזמין לשקט ולשלווה של גדת הנחל. זה המקום האהוב עליי.
אני חושבת שזאת המלצה טובה, וזאת הזדמנות לספר שבעצם גן לאומי ירקון הוא גן מאוד גדול, והוא מורכב משני מתחמים שקולטים קהל בתשלום. אחד זה תל אפק, שהמרכז שלו זה המבצר העותמני, שהרבה מאוד קוראים לו אנטיפטריס, אבל אנחנו יודעים שהשם שלו האמיתי הוא בינאר באשי, צריך לזכור את זה.
נכון.
זה צד אחד של הגן, צד אחר שלו, ויש בו כמובן תל, ארכיאולוגי, חשוב. הצד השני של הגן נקרא מקורות הירקון, והמרכז שלו זה בעצם הנחל. המקורות של הירקון, המעיינות שזורמים, והפינה הזו שדיברת עליה קודם, נמצאת שם.
נכון, גם חשוב להזכיר שהגן הלאומי, כמו שאמרת, מורכב משני מתחמים ש... קולטי קהל בתשלום.
וביניהם?
שטח רחב ועצום, פתוח לכל מי שרוצה לבוא, לטייל ברגל, לרכוב על אופניים. כלומר, הירקון הוא הרבה יותר מגן לאומי קטן ומצומצם, זה מרחב פתוח בין תל אביב לבין השומרון.
מה שמוביל אותי לספר על הפינה שאני מעדיפה, והיא נמצאת בדיוק בטווח הזה בין שני המתחמים, בין תל אפק אנטיפטריס לבין גן לאומי מקורות, המתחם של מקורות הירקון, זה באמת בריכת הנופרים ונחל עינת. כשנכנסים לגן לאומי, למתחם תל אפק, ויוצאים דרך פשפש קטן כזה בצד המערבי של הגן, בעצם הולכים לאורך תעלה שיש בה, לאורך נחל, אני אומרת תעלה, תכף אני אסביר למה יצא לי תעלה. כי שנים קראנו לה תעלת עינת, אבל היום זה נחל. והולכים לאורך חרוץ של נחל עם פכפוך מים וצמחייה, וזה מי שלא היה וטייל בגן לאומי ירקון בשנתיים שלוש האחרונות, פשוט לא מכיר, נכון? רוצה לספר על זה רגע משהו בפן האקולוגי, ואני אחר כך אספר למה אני אחייב את המקום הזה?
כן, התעלה הזאת היא בעצם, זה תעלה שמבוססת על ערוץ ניקוז קדום. בארבע שנים האחרונות אנחנו פשוט שיקמנו אותה, והפכנו אותה לנחל איתן וזורם כמו בימי קדם, כמו לפני 200 שנה, מימי קדם, כמו לפני שהתחלנו לשאוב את המים מהירקון, והמים היו זמינים, אז יצרנו בעצם נחל, נחל עם פיתולים, נחל עם צמחייה אופיינית לנחל. חשוב לציין שהשקענו בזה המון המון זמן, משאבים, ידע, וכמובן גם כסף, אבל היום, בין שני המתחמים האלה, תל אפק ומקורות הירקון, יש נחל שיכול להיות, יכול להתחרות בכל נחל טבעי אחר.
אני זוכרת שפעם היינו הולכים ברגל, פעם הדרכתי, הייתי גם מדריכת טיולים, והיינו הולכים בין מתחם תל אפק למקורות הירקון על שדה שלף כזה, רוב הזמן הוא היה יבש, כי היינו מטיילים, וזאת הייתה הליכה שנראתה מאוד מאוד ארוכה, עד בריכת הנופרים ומקורות הירקון, ועכשיו פתאום הולכים, ויש שם צומח, ומים, ומסתובבים לאורך השביל הזה, ופתאום מאיזשהו מקום מגיחה איזו ענפה אפורה ענקית יפה כזאת, וזה חוויה נהדרת, ו... עכשיו גם יש לנו שילוט חדש לאורך השביל הזה, שגם מספר את הסיפור של השיקום שדיברת עליו עכשיו, שהוא שיקום מאוד מיוחד. אם אני זוכרת נכון, זה אפילו שיקום שנחשב ברמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, נכון?
בלי שחצנות, אבל רוב השיקומים שלנו הם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
בלי שחצנות.
בתי גידול לחים, כלומר, או בתי גידול ממיים, כמו שקוראים להם היום, הם בתי הגידול שנפגעו הכי הרבה. הירקון הגיע כמעט ליובש מלא, לזיהום ברמות גבוהות, ולצערי או לשמחתי, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, ב-20 שנה האחרונות רכשנו ניסיון רב באיך לשקם בתי גידול לחים. השיקום מתחיל קודם כל בהכרה של מדינת ישראל בזכות הטבע למים. הטבע, כמו החקלאי, כמו האדם הפרטי, כמו הבית חולים, כמו מפעל התעשייה, הוא צרכן של מים. כלומר, כל המים שאנחנו שואבים, חלק, אנחנו צריכים להחזיר גם לטבע. אז הירקון, ב-20 שנה האחרונות, מקבל מים חזרה. לא שואבים ממנו את הכל, משאירים חלק לזרום, ובמים האלה שיקמנו את האגם בתל אפק, שיקמנו את בריכת הנופרים, שיקמנו את נחל עינת, כלומר, שיקום בתי גידול לחים, זה משימה לאומית שאנחנו מתעסקים איתה כבר 20 שנה.
זה מעלה לי קצת מחשבה על המשפט המוכר מקוהלת רבה, שאומר שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, אז אולי כן קצת אפשר לתקן, לא?
כן, אבל אז המדען שבי קופץ ואומר, אתה מתקן, אבל אתה אף פעם לא יכול להחזיר את זה לבאמת למה זה שהיה. אתה מתקן ל-80%, שזה הצלחה כבירה, אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא יכולים ולא יודעים לחכות את מה שנברא ואת מה שהיה.
אתה יודע, כשאני חושבת, המלצנו על פינה מעניינת, אתה הזכרת את המפגע של תעלת הניקוז והנחל במתחם מקורות הירקון, ואני את בריכת הנופרים, אני חושבת על איזה סיפור מאוד מעניין, שמעניין אותי בגן, והוא מתחבר לנחל עינת שדיברנו. כשאנחנו נמצאים בתוך המרפסת עם הנוף מערבה, מרפסת התצפית של המבצר, אז אני נזכרת שם בנתן יונתן שכתב את השיר שהאיש ההוא, שבעצם מתאר את נוף ילדותו, הרבה אנשים לא יודעים שהוא בעצם כתב את זה על סביבת הירקון, על תחנת הקמח, על הערבות, על האבן המבצר האפורה שהוא בנה לבית, הוא התכוון ממש לאבן המבצר שאנחנו מדברים עליו, על מבצר בין ארבעשי. וזה מאוד יפה לשבת שם ולהסתכל על המרחב, ולראות מה שהיה בעבר, כי אם היינו רואים את זה לפני 3-4 שנים, היינו רואים אזור די יבש. עכשיו הוא פתאום ירוק. עכשיו אפשר לשמוע את השיר הזה של נתן יונתן מהמבצר. אגב, המילים של השיר גם כתובות שם באחת הפינות, ואפשר לקרוא אותן, אז ממש אפשר להבין מה הייתה ההשראה שלו, זה מקסים.
אז אם בשירים עסקינן, אז אני דווקא, כל פעם שאני מטייל בירקון, אני נזכר באחד יואל משה סלומון, שישב ולא שמע ציפורים שרות, ואמר, אם אין ציפורים, המוות פה מולך, וכולם מכירים את השיר על הארבעה שהלכו לחפש מקום לפתח תקווה מירושלים, אבל הציפורים כבר שרות, אבל הסיפור האמיתי שתמיד מדהים אותי על הירקון, זה לא סיפור, זה יותר עובדה היסטורית, שבמשך אלפי שנים של התיישבות אדם, הירקון נובע למרגלות הרי השומרון, למרגלות מגדל צדק, מבצר אנטיפטריס, וזורם לו באיטיות, כי מדובר בשטח מישורי עם שיפוע מאוד מאוד מתון, וכתוצאה מכך הוא יצר ביצות, ביצות עצומות, ממבצר אנטיפטריס, תל אפק, ועד הים. והביצות האלה היו כל כך עצומות, שאי אפשר היה לעבור אותן. שיירות של העת העתיקה, היו הולכות בדרך החוף, אותו ויה מאריס, מגיעות לירקון, וחייבות לפנות מזרחה, לעקוף את הירקון, והראשון ששם גשר על הירקון היה בריטי בשם אלנבי,
שעז
לחצות את הירקון בגשר, בדיוק. כלומר, הנהר הזה שהיום אנחנו מסתכלים עליו, שהוא תעלה די צרה, כי אנחנו משתמשים במים, לא היה מקום אדיר, רצף של ביצות וזרמים, שהאדם לא השכיל ולא הצליח, רק במאה ה-20 שנה האחרונות, לשים עליו גשר.
אתה יודע, בתור מי שאחראית על התוכן, ולספר את הסיפור בשילוט, בהמחשה, בפעילויות, אז אתה נגעת עכשיו בדיוק במהות של הגן הלאומי, כי כשאני רוצה לחשוב למה הגן הזה פה, למה האתר הזה פה, למה יש פה את ההתיישבות לאורך השנים, אז זה בדיוק הנקודה, מכאן הכל נובע. המעיינות שנובעים פה, בגלל הצורה הגיאולוגית, הגיאומופולוגית, האקלים, כל המרכיבים ביחד, הם אלה שבעצם ייצרו את הנוף שאנחנו רואים היום. ואתה הזכרת את דרך הים, שעברה לאורך החוף, צפונה או דרומה, דרך קדומה, ומעבר אחד מאוד מסוים, שנקרא מעבר אפק, שרק דרכו יכלו לעבור מצפון לדרום, מבלי לחצות את הביצות. והמעבר הזה, הוא זה שאפשר, או זה שיצר את ההתיישבות לאורך כל השנים, אתה יודע, יש פה תל ארכיאולוגי, תל אפק, הוא תל רציני, משמעותי, עם הרבה מאוד שכבות, יש שם כנענים, מצרים, טורקים, רומים, אורדוס בנה פה על הדרך מקיסריה לירושלים, את העיר על הדרך, והוא קרא אותה על שם אבא שלו, אנטיפטר, לכן אנחנו קוראים בטעות למבצר אנטיפטריס, לפעמים זה יקרה לנו, אנחנו פה נתבלבל ונגיד מבצר אנטיפטריס, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להיזכר שזה מבצר בינאר באשי, שגם השם הזה, אתה יודע מה זה בינאר באשי? בטורקית?
ספרי לי.
זה ראש המעיין. אנחנו עומדים בראש המעיין, וכל מי שיושב בראש המעיין, הוא זה ששולט על הדרך. אתה רוצה לעבור? תשלם לי קצת כסף. אז זה שווה לך להחזיק במקום הזה. אתה גם מחזיק במים, ואתה גם אוסף כסף, ובטח ראש המעיין מזכיר לך עוד שם.
ברור, העיר הצמודה, ראש העין.
ברור. אז כן, אז מכאן באמת הכל נובע. טוב, אז אני מניחה שמי שמאזין לנו, אני רוצה להניח ביקר פעם בגן לאומי ירקון, ואם לא, אז אני נורא שמחה שנחדש לו. אבל יש המון דברים שקורים בגן הלאומי, ואני מניחה שמי שמגיע היום אחרי שביקר באתר כילד, או בטיול אחר, בהזדמנות אחרת, כשהוא מגיע היום, הוא בטוח יראה דברים חדשים, שהוא לא נתקל בהם קודם. דיברנו על נחל עינת, אני רוצה לספר על מפעל המים המנדטורי. תקשיב טוב, המים מהירקון הועברו בתקופת המנדט הבריטית לירושלים. הבריטים חשבו שהכי נכון להביא מים מהירקון לירושלים. זה רחוק יותר, אבל זה כנראה היה, לא כנראה, זה היה הרבה יותר קל טכנולוגית להביא את המים, להעלות את המים בשיפוע מתון יותר, ולא כל כך תלול כמו להביא אותם מאזור הירדן או המעיינות האחרים באזור הזה. ובלב תל אפק יש מבני בטון כאלה גדולים שהם נראים כמו איזה משהו שלא קשור ובצדק, כי הם באמת מאוחרים, הם היסטוריה, הם לא ארכיאולוגיה. ובתוך המבנים האלה בעצם היה תהליך של שאיבה של המים, ניקוי של המים, החלרה של המים, הגירה שלהם במאגר תת-קרקעי מאוד גדול, ואז שאיבה ודחיקה לכיוון העיר ירושלים, ששם ישבו אנשים שלא היה להם מים, קיבלו את המים מהירקון. זה היה מפעל מאוד מרשים. אנשים זכו לטיפונת מים ממנו בירושלים, עד שהוא הופצץ בסיפורי.
נכון, אבל המפעל הזה הוא לא רק מהירקון עד ירושלים, לאורך הדרך היה צריך עוד תחנות משנה לדחוף את המים לירושלים. אנחנו רואים תחנת משנה כזאת ליד קיבוץ חולדה, וכולנו מכירים את התחנת משנה אחרי שער הגיא, שברוך ג'מילי חקק את השם, זה חלק ממפעל המים של הירקון.
ושואבה, נכון.
מי שיבוא יראה קודם כל שבירקון זורמים יותר מים. כי זוכרת, זכות הטבע למים, אז בשנים האחרונות הכפלנו את כמות המים שזורמת בירקון. ואז יראה שצמחיית אגדות גדלה. אם הוא יסתכל לתוך האגם באפק, אולי הוא יבחין בדג קטן, חמוד, דג שבשנת 98 היינו פתוחים שאיבדנו אותו, קוראים לו לבנון הירקון. אני יותר אוהב את השם הלטיני שלו, אקנטוברמה
תל אביבנזיס. נכון. זה החלק היחיד שקל לי להגיד.
אקנטוברמה תל אביבנזיס, נכון מאוד. דג שקרוי על שם המקום היחידי בעולם שהוא נמצא. ובשנת 98 הירקון היה על סף יובש. וחוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בראש שם פרופסור מנחם גורן, הצילו כמה עשרות פרטים, למדו את הרביעה שלהם, למדו מה לעשות כדי שהם ישריצו יותר ויותר דגים, ואנחנו, לפני 15 שנה, התחלנו בשחרור מבוקר, והיום, אני שמח להגיד לך, שזה הדג היחידי בעולם, שכבר נעלם מהטבע, כי כל האוכלוסייה הייתה שמורה רק באקווריומים באוניברסיטת תל אביב, זה ההצלחה היחידה הידועה בעולם להשיב דג שנעלם חזרה לטבע, וזה אצלנו, מתחת למשרד שלנו, בנחל ירקון.
נהדר, אבל בואו נזכיר רגע למאזינים שלא יצפו, זה דג כל כך קטן, שכמעט ולא רואים אותו באמת. אבל למה זה חשוב לנו לספר את הסיפור הזה? חשוב לנו לספר את הסיפור הזה, כי אנחנו רוצים לשמור על כל הסביבה, על כל בית הגידול, לא רק על הלבנון. כשאנחנו שומרים על הלבנון ומגנים עליו, אנחנו יודעים שהוא שם והושקע מאמץ גדול, אז אנחנו שומרים על עוד מינים.
נכון, אז את יודעת מה? בוא נדבר על מין גדול יותר, מין ענק, מין מפלצתי, 60-70 קילו של בעל חיים. צב רך. כולם רצים לנחל אלכסנדר, לגשר הצבים.
אני ראיתי אחד כזה אתמול בנחל עינת המתחדש.
יפה מאוד.
פעם ראשונה.
אז כולם רצים בנחל אלכסנדר לראות הצב רך. הצב רך פעם היה בכל נחלי החוף, והיום אנחנו עושים פעולות לאושש את אוכלוסיית הצב הרך בנחל ירקון. איך עושים את זה? פשוט מאוד, דואגים לאתר את הכינים, צב הרך חי רוב השנה בתוך המים, הנקבה יוצאת בתחילת הקיץ, חופרת בגדה ומטילה 20, 30, 40 ביצים ומכסה. אנחנו רוצים לשמור שתהליך ההדגרה הזה של הביצים יהיה בטוח, ושהאבקועים, שזה הצבים הקטנים שיוצאים מהביצה, יוכלו להגיע חזרה למים. מי מאיים על הדברים האלה? מספר דברים, אחד, כלי רכב שנוסעים אל הגדה ולא יודעים, שתיים, חיות אחרות, תנים, שואלים, נימיות, שמבחינתם זה מזון. אז אנחנו בעצם...
מריחים וחופרים.
מריחים, חופרים ואוכלים את הקטנים האלה. אז אנחנו במקרה הזה, פשוט מאוד כל בוקר, מחודש מאי עד חודש יולי, עושים סיבוב באתרים המוכרים, מאתרים את הכינים ושמים עליהם רשת עם שלט ומגינים, אז מי שהולך לאורך הירקון ורואה כל מיני גדרות קטנות, עם שלט קטן, או כל מיני קובעי רשת כאלה, תדעו, אנחנו מחזקים את אוכלוסיית הצב הרך, שכמו שהדר אמרה, אתמול היא ראתה אחד כזה בנחל עינת המשתקם, ויותר ויותר אנשים בשנים האחרונות רואים, כי כנראה שמה שאנחנו עושים, מצליח, כנראה.
אבל לא רואים כל כך הרבה, מי שיבקר שלא יצפה לראות המונים כמו בנחל אלכסנדר, אבל אם הוא יראה, אז ירוויח.
בטח, רווח גדול.
לגמרי. יש בגן לאומי ירקון, על, על כל המתחם, על כל המתחמים שלו, על כל המרחבים שלו, גם מעניין עונתי. אנחנו יכולים לבוא ולטייל לאורך הנחל בקיץ ולראות דבר מסוים, ולטייל בחורף ולראות דבר אחר. מה אתה אוהב יותר, את החורף או את הקיץ?
את החורף. ללא ספק. בחורף אתה מרגיש טיפה מהעוצמה של הירקון. לא אמרנו את זה, אבל מעיינות הירקון, הם השניים בשפיעתם רק למעיינות הדן. כלומר, מעיינות הדן הם המעיינות החזקים, השופעים ביותר בתחומי מדינת ישראל, אחרי מעיינות הירקון. אבל בגלל ש...
בעבר.
בעבר, ברור.
חשוב לציין, נכון. כי היום רוב המים של הירקון נשאבים נכון. ומובלים בצינורות המים... אל הנגב.
נכון, כי הנגב צריך להיות פורח, אמר הזקן, אז צריך להביא מים כדי להפריח את השממה. אבל בחורף, שמתחיל הנגר העילי של הגשמים לרדת מהשומרון, בנחל שילו, בנחל קנה, בנחל רבה, ומצטרף לירקון, אתה פתאום מבין מה זה הביצות שיואל מוסה סלמון כתב עליהם והיה בהם. הירקון, בוא ניקח דוגמה את גן לאומי מקורות הירקון, היינו ביחד שם בחורף שעבר, חצי משטח הגן.
איזה שיטפון.
עשרות שולחנות, מתחת לפני המים, אתה רואה רק מבצבצים, חלקם אתה לא רואה אותם בכלל.
וזה לא שיטפון כזה כמו במדבר שהוא מפחיד ושוצף, זה פשוט המים עולים לאט לאט, כי הנחל הוא כזה נכון. מישורי יחסית.
ולוקח להם כמה ימים לרדת לאט לאט.
ואז מגלים את כל הבוץ על המזחים ועל הכיסאות ועל השולחנות פיקניק.
אז אין ספק שזאת היא העונה שאתה אומר, וואו, זה נהר הירקון, לא נחל, נהר הירקון.
אני תמיד אומרת לאנשים, אז מה אם יורד גשם? זה בדיוק הזמן ללכת לטייל, צריך לדעת לאן, כן? לא לנסוע לשיטפונות במדבר יהודה, אבל גן לאומי ירקון זה מקום קלאסי לצאת, לגמרי. דווקא שיורד הרבה גשם, עם מטריה ומגפיים, וללכת בשלוליות, וללכת בבוץ. אגב, יש לנו כל שנה את צעדת הבוץ המפורסמת, זה כבר מסורת, ללכת לאורך הירקון בתוך הבוץ, ובשנה האחרונה עשינו את זה עם קצת בוץ והרבה שמש.
כי היה חורף לא משהו.
כן, הוא הגיע קצת אחר כך, אבל את העקבות של החורף היותר משמעותי ראינו אחר כך באמצע פברואר, כשהתמלאו בריכות החורף שלנו, בריכת החורף הגדולה בתל אפק, שסביבה אנחנו תמיד מציינים את חשיבות השמירה על בתי הגידול המימיים, על בריכות החורף, נחלים, מעיינות וכו'. ושם אנחנו, אני חושבת שכבר 15 שנה, מציינים את יום הצפרדע. אתה זוכר את הראשון?
אני זוכר את הראשון,
בהחלט. דיברנו על צפרדעים, והקלטנו קולות של קרפדות, של...
האמת היא, בחורף, בפברואר-מרץ, כשאני נשאר במשרד עד לפני שעון הקיץ, עד 6-7 בערב, חושך יורד, אני תמיד יוצא...
איזו מקלה.
כן, אני יוצא עם האוטו, אני גולש למטה ליד ברכת החורף, אני מחבא, פותח חלונות, ואני שומע את המקלה של האילניות, של הצפרדעים והקרפדות, ואני מנסה לראות, להזין אם יש עוד משהו. יש עוד יצורים בירקון.
אבל אתה לימדת אותי. זה רק הזכרים.
ברור.
שהם מקרקרים.
זכר, זכרי. בטבע, זכרי הדוחאים מקרקרים בקול גדול, כדי להרשים כמובן את הנקבה. תמיד אמרתי, הזכר הרבה יותר רעשני והרבה יותר יפה, אבל זכות הבחירה היא רק של הנקבה. ולמה הוא מקרקר? הוא מקרקר כדי להראות לה שהוא לא מפחד שתבוא תנשמת ותאכל אותו, או מישהו יטרוף אותו, הוא מקרקר כדי להכריז על היכולות שלו, על הגנים שלו, ואז בעזרת הקרקורים, הוא אומר לה, תבחרי בי, כדאי לך. עכשיו, ברגע שהיא בוחרת בו, אז חשוב לדעת, ההזדווגות שלהם היא חייבת מים, מכיוון שהיא מוציאה שרוך ביצים, והוא משחרר את הזרעונים שלו למים, ובלי מים, אין דוחאים. פשוט אין. זה הסיבה גם לציין שמרחב הירקון משופע בבריכות חורף. כל פעם שיורד הגשם, אתה פתאום מגלה עוד בריכה שלא הכרת, עוד מקום שלא ידעת שהוא קיים.
אנחנו תמיד צוחקים בינינו שאתה אומר לי, מה הבדל? אני אומרת בריכת חורף, ואתה אומר שלולית, בריכת חורף זה אותו דבר. אבל בתפיסה אני חושבת על זה ששלולית זה משהו שנקבים קצת מים אחרי גשם ומתייבש מיד. אבל בריכת חורף היא מחזיקה מים הרבה זמן. וזה... מאפשר את, את החיים מסביב.
נכון.
אבל היא גם מתייבשת בקיץ.
ברור, חייבת. בריכת חורף או שלולית, תקריא לך שאת רוצה. אני חושב שהדבר נובע מכך שלפני 100 שנה, אנחנו יודעים מצילומי לוויין של הבריטים, היו במישור החוף בישראל 10,000 גופי מים עונתיים.
וואו.
10,000. אז תקריא, יכלנו לקרוא לזה איך שאנחנו רוצים. היום נשארנו עם כמה מאות, אז אנחנו רוצים להגדיר אותם כבריכות חורף. הן חייבות להתמלא בחורף, להחזיק מים בין 3-6 חודשים, זה הזמן שדרוש לראשני הדוחאים להתפתח, ולהפוך מנושמי זימים לנגיד קרפדות נושמות ריאות, ואז הבריכה מתייבשת. במקום שהוא לא מתייבש, קרפדות וטריטונים לא יבואו. זה יקרה נחל, זה יקרה נהר, זה יקרה מעיין. בריכת חורף מאוד מאוד חשוב שהיא תתייבש כל קיץ. אנחנו שומרים עליה גם בקיץ, אבל קשה. קשה לשמור על בריכה שלא רואים את המים גם בקיץ.
עכשיו, מי שאתה בחרת את החורף כעונה המועדפת, נכון. ובאמת זה הזמן המעולה לבוא לטייל במרחב הזה שהוא ירוק ופורח, ובריכת החורף מלאה, וחוץ מידו חיים שאנחנו בקושי רואים, אנחנו רואים הרבה ענפות, ומגיעים לשם גם אפילו מגלנים שעומדים במים.
וברווזים, וקורמורנים שבאים לישון על האקליפטוסים, בוודאי.
נכון, ויש לנו גם אקווריום קטן בצד, שקצת מאפשר הצצה לראות מה יש בתוך הבריכה, כי לתוך הבריכה אסור להיכנס, אנחנו שומרים עליה וכניסה פוגעת בה, אז אנחנו מאפשרים להציץ אל הבריכה דרך האקווריום. אבל זה בחורף. אפריל, מאי, סוף מאי, יוני, הבריכה כבר יבשה. אבל זה לא אומר שאין מה לעשות בגן הלאומי, נכון? אז המלצה שלי דווקא בקיץ, בשנים האחרונות אנחנו חשפנו שביל חדש, או פרצנו יותר נכון איזשהו שביל חדש, קראנו לו שביל החצבים. זה שביל שעולה מבריכת החורף, שיבשה בקיץ, ולוקח אותנו עד לרחוב שבנה הורדוס, לתיאטרון הקטן, לקרדו, אתה יודעת שזה אחד הקרדוים הארוכים ביותר בישראל?
כן.
וואו, זה מרשים, זה קצת קשה לראות כי חלקו לא חפור, אבל הוא באמת מאוד מרשים.
אבל מה זה קרדו?
קרדו זה הרחוב הראשי של העיר, רחוב עם החנויות, רחוב מצפון לדרום, ואפשר לראות כמה שרידים מהם. יום אחד אנחנו גם נפתח את המרחב הזה ונוכל להמחיש בצורה הרבה יותר ברורה ויפה איך נראה הקרדו, אבל כרגע מי שירצה יכול להסתפק במין איור שממחיש את זה. אבל בכלל לא רציתי לדבר על קרדו, רציתי לדבר על שביל החצבים. ולמה? כי בסוף אוגוסט, שזה סוף הקיץ, החצבים מתחילים לפרוח. והם כולם לאורך השביל. הרבה פעמים שאלו אותי איך הם כולם התייצבו לאורך השביל הזה. אז אני מספרת. אנחנו שמנו אותם שם. אנחנו למעשה העתקנו אותם מכל מיני מקומות שבהם נעשתה איזושהי עבודת תשתית, כביש, שכונה חדשה. אנחנו שומרים על הבצלים של החצבים, כי הם ערך טבע מוגן. וכשנעשית איזושהי עבודה, אנחנו בעצם מוצאים אותם בצורה מסודרת, מפוקחת. ולפני שנעשית העבודה, ומעבירים אותם למקום מוגן, לשמורת טבע או גן לאומי. ואז יכולה הבנייה לעשות, נכון? אנחנו עושים את זה עם קלניות, עם רקפות, עם עוד כל מיני מינים.
כל שטח שנבנה במדינת ישראל, הוא בדרך כלל נבנה חדש, על שטח טבעי, אם זה כביש, אם זה רכבת, אם זה עיר או יישוב חדש, ובניסיון לצמצם את הפגיעה, אנחנו אוספים משם את הפקעות ואת הבצלים, לפעמים גם אנחנו אוספים בעלי חיים שלא יכולים לזוז מספיק מהר, כמו צבים, אבל בעיקר את הצומח, ומעתיקים אותו, ואנחנו דואגים להעתיק אותו למקום שיותר לא יעתיקו, אין לא חוכמה להעתיק אותו.
שיותר לא יפגעו בו, התכוונת.
לא, כן, שיותר לא יפגעו בו.
נכון, אז זה מה שעשינו, הבאנו אותם לגן לאומי ירקון, ושתלנו אותם בעצם לאורך השביל הזה, כדי שגם אנשים יבינו שזה העתקה, כי אנחנו גם רוצים לספר שזו העתקה, ואגב, לאורך השביל הזה יש שילוט שמספר קצת את הסיפור הזה, מה זה חצב, ומה זה גיאופית, מה זה איבר אוגר מזון הזה, הבצל או הפקט, במקרה הזה של החצב זה הבצל, והולכים לאורך השביל הזה, וקוראים לו מבשר הסתיו, בגלל שהוא בעצם פורח בסוף הקיץ, כי אנחנו יודעים שהנה הקיץ חם נורא, ותכף מגיע הסתיו. אז בתקופה הזאת של סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, כל השביל הזה מלא, מלא בחצבים, זאת חוויה נהדרת שאסור לפספס, להגיע לגן הלאומי, לטייל, אז אולי לא כדאי לעשות את זה באחת בצהריים, כדאי להקדים, להגיע מוקדם בבוקר, לראות את בריכת החורף היבשה, ללכת על השביל הזה, להמשיך אל התל, להגיע למבצר, לקרוא את נתן יונתן ונופי ילדותו, לרדת לאגם. אגב, ליד האגם יש עוד משהו חדש, ליד האגם יש גם עמדת תצפית של עופות מים.
נכון, יש עופות מים באגם, ואנחנו רצינו להנגיש לציבור שיוכל לראות, אז שמים עמדת תצפית שהיא בעצם מסתור. יש חרך דק שאנשים יוכלו לראות את הציפורים, בלי שהציפורים יראו אותם ויבעלו.
אז מי רואים? רואים פרפורים?
רואים פרפורים, רואים מגלנים, רואים את הקורמורן, יש קורמורן קבוע, שזה הבית שלו, רואים ברכיות, שזה
ברווזים. מה זאת אומרת זה הבית הקבוע שלו? אני תמיד חשבתי ש... אני תמיד צוחקת, שאני מסתובבת שם עם אנשים, אני אומרת, תכף תראו את הקורמורן הקבוע, והם חושבים שבאמת זה...
קורמורנים בדרך כלל. קורמורנים... קורמורנים בדרך כלל נודדים. קורמורנים בדרך כלל נודדים, אבל ברמת העיקרון, הקורמורן הזה נשאר קבוע. אבל הכי מצחיק, זה לא מצחיק, הכי מעניין זה לעבור בסתיו. דיברתי על החורף, דיברת על הקיץ. בסתיו אפשר לראות אנשים שוכבים על הגב בשיא החום, ומסתכלים לשמיים עם משקפות. ואתה אומר להם, מה, מו, מסתבר שתל אפק, מקורות הירקון, נמצא על ציר נדידה של עופות נודדים עולמי, וכל סתיו עוברים שם, לדוגמה, 60 אלף סכנאים. ומתי הם עוברים? הם עוברים מתי שהאוויר מספיק חם כדי לדעות. 11 בבוקר, 12, 1 בצהריים, דיות ועיתים וחיוויים, ומסתבר שהגן הזה, גן לא מייפק, זה נקודת תצפית לראות נדידה צפון דרום בסתיו עולמית. אתה יכול לשבת, פעם אחת כמעטנו את זה ואמרנו שמעל גן לא מייפק, בתעופה מאות אלפי עופות נודדים כל שנה.
אמן. אתה יודע מה עוד רואים מהחרך הזה של התצפית? רואים בצד השני למרגלות ה... מבצר במפעל המים המנדטורי פינה עם שולחנות. אנחנו קוראים לה open space. זה מקום שאנחנו מזמינים את האנשים לבוא עם המחשב שלהם. או לא עם המחשב, אולי יש אנשים שלא אוהבים את המחשב, אני לא יודעת, אבל לבוא ולעבוד בשטח הפתוח, והרבה אוהבים לעשות את זה, אנחנו נורא שמחים לראות את זה, שהם מגיעים עם המחשב, לפעמים מביאים את כל החבר'ה מהעבודה ויושבים שם, וזה פשוט מקום שקט עם המון השראה, כי אתה יושב ואתה רואה את האגם, ואתה שומע את הציוץ של הציפורים שדיברנו עליהם. בכל מקרה, כל מי שמגיע לגן הלאומי, מוזמן לטייל, ולעקוב אחרי השילוט. ואם יש לו עוד שאלות, יש לנו תמיד מתנדבים בגן. הם עומדים ומוכנים לתת מידע ולהכווין, ואני בטוחה שהטיול באתר יהיה חוויתי ונחמד, ואפשר לבוא כמה פעמים. נכון. יותר מפעם אחת.
נכון.
אז תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו תמיד ממליצים להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, לקרוא מה מתחדש, אם יש פעילות מיוחדת, משהו מעניין שצריך לדעת, וגם להירשם מראש. להירשם מראש זה מאוד חשוב, ככה תבטיחו את הכניסה שלכם. אז תודה רבה ונתראה בירקון, בגן הלאומי.
נתראה בירקון, תודה רבה.